ברוכים הבאים לפרק החמישי של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים כמובן בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו באמת מתרגשים שאתם כאן איתנו ומודים לכם על הזמן שלכם להקשיב לנו ולהיות חלק ממה שקורה כאן בוואי נאו, התפתחות מאוד גדולה, הולכת וגדלה של דור הוואי. כמובן, קהילה פייסבוק, אינסטגרם, אתם מכירים. אני אגיד שאני מאוד מאוד מתרגשת היום לארח אדם יקר, חבר טוב, איש אשכולות, יגאל מולנר, שף מצליח של מסעדת חב שוק בשוק הכרמל. אני גילוי נאות מכירה מקרוב, ואתם תזכו לשמוע סיפור מדהים של אדם מדהים שהצליח על אף ולמרות האתגרים והמכשולים. וכמובן זה יהיה בהקשר לפרק הקודם, בהקשר לפרק הסביבה שלנו, הפנימית והחיצונית, הוא ילמד אותנו, ייתן לנו טיפים, כיוונים, כלים ומיומנויות. אבל לפני שנצלול פנימה, תכירו את דני גל, האיש והאולפן, דניאל גל, שגורם לנו להרגיש בנוח, תודה לך. ושי היקר שלנו.
שלום, ערב טוב לכולם, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי אתם שומעים אותנו. ממש מתרגש, פרק חמישי כבר. תודה לכם שאתם ככה ממשיכים להאזין לנו ולהפיץ את הבשורה, אנחנו הולכים על זה בכל הכוח וניצור לנו קהילה ענקית, מטורפת, שתעניק לכולנו ערך.
אז אני רותם, מאמנת אישית לפירוק חסמים וחיזוק החוסן עבור דור הוואי, וכאן איתנו יושב יגאל מולנר. יגאל, ספר קצת לכל המאזינים שחלקם לא יודעים מי אתה, ספר לנו קצת עליך.
אהלן, אהלן. טוב, אז אני יגאל, בן 37, שף במקצועי, יליד אחד מהשכונות היותר מורכבות במרכז תל אביב.
וגם של דור הוואי. זה חסוי,
כן, של דור הוואי. גדלתי בסביבה מאוד מורכבת, מכל ההיבטים, מכל האספקטים. התגייסתי לצבא, כמובן ידעו לי יחידות, קבוצת איכות, אתם יודעים, יחידות פחות איכותיות. בסוף שירתי בגוז, הייתי מ"פ ברובעית ברק 12, טסתי לחול, למדתי בתואר הראשון שלי בתואר בגסטרונומיה, ב-CIA, לא להיבהל, זה Culinary Institute of America, זה לא ה-CIA שאתם חושבים. עבדתי שם מספר שנים, במסעדות מכוכבות כאלה ואחרות, אם זה הפרנץ' לונדרי ביאנקוויל בקליפורניה, מסעדה של שלושה כוכבים, אם זה קצת בקופנהגן, קצת בפריז, קצת השתלמויות, חזרתי לארץ, פתחתי את הקייטרינג שלי עם האדמה, עורך סדנאות, ופתאום פתחתי את המסעדה שלי, חב שוק, זה פחות או יותר בקצרה.
בלב ליבה של תקופת הקורונה.
מטורף.
יש להגיד, ושוב, אמרתי, הוא יליד דור הוואי, תבינו, אתה בן היום 35?
אני 3 שנים אחרי תחילת דור הוואי,
בטכנית. נכון, שנת 83. כן. תבינו כמה דברים הוא הספיק בזמן הזה, זה מדהים.
מדהים. ויש לו אוכל מטורף.
רק אני מרגיש כאילו שזה לא הספקתי עדיין כלום.
זה בדיוק מה שמקדם אותך.
כן.
שאתה כל הזמן חושב מה נקסט, מה הדבר הבא. אז אנחנו פה לשאול את יגאל מולנר כמה שאלות, גם שאלו אותו כמה בקהילה. הדבר הראשון שאנחנו נשמח להתחיל ממנו, זה בעצם איך עשית את מה שעשית. אני גם מכירה את הסיפור קצת יותר לעומק, אבל איך מסביבה שכמו שהגדרת אותה מורכבת מהרבה מאוד בחינות, איך הגעת ללפתוח מסעדה, לתואר בחול, ליחידה מובחרת, מה היה שם?
טוב, אז כשאין מה להפסיד, אז יש רק מה להרוויח. אני הייתי בתור ילד, לא היה לי מה להפסיד. משפחה לא מתפקדת, סביבה מאוד מאיימת על העתיד שלי. יש לך איזושהי אחריות בתור ילד, שאתה בעצם לא ילד, לתפקד ממש כאבא, כהורה, וממש לקחת אחריות על החיים שלך, על החיים של האחיות שלך, אז לכן אתה בעצם צריך להסתגל לסביבה שהיא מורכבת, ובעצם להביא את עצמך למעלה. ואז לקבל איזושהי הבנה ואיזושהי תובנה, שמשהו לא בסדר כאן, והסביבה שלך מזיקה לך. הסביבה שלך פוגעת בך. אנשים שבעצם אמורים לגדל אותך, לחנך אותך, הם אלו שבעצם פוגעים בך, מעכבים אותך, לא נותנים לך באמת לחיות החיים הנורמטיביים שאתה מצפה בתור ילד, אם זה ניואנסים הקטנים, אם זה הדבר הכי בסיסי, אוכל בבית, או לא להתקל בבית נעול כשאתה נכנס הביתה, כי פשוט אי אפשר להיכנס הביתה, יש שם עניינים בתוך הבית, שהם מאוד מאוד מורכבים. ואז אתה בעצם מבין שאתה צריך להתרחק, ופשוט לקחתי על עצמי, הלכתי לשטוף כלים במסעדה, מצאתי איזושהי, לא נתנו לי דירה, אז הייתי חי במגורים של, אפילו מגורים, כאילו אחד, אצל אחד המלצרים, הייתי גר אצלם, הייתי משלם לו שכירות, וככה לאט לאט אתה מתגלגל, ואתה בעצם משנה סביבה כל הזמן. אתה משנה סביבה מתוך מקום הישרדותי. מתי נגמר ההישרדות, מתי נגמרת ההישרדות, מתי אתה מתחיל לקחת באמת את השליטה בידיים. כי השינוי סביבתי זה מין, זה החלאה בין הישרדות לבין, אוקיי, אני עכשיו לוקח את עצמי בידיים, אני מתחיל לבנות לעצמי בעצם תוכנית עבודה. איך אני, לאן אני מגיע ולאן אני רוצה להגיע. ורק ככה אפשר להתקדם, כי אתה יכול כל הזמן להיות תקוע בלופ של, אוקיי, אז אני אשטוף כלים, אני ארוויח קצת כסף, וכאן אני נשאר והכל בסדר. אני כבר שיניתי את הסביבה שלי, יצאתי מהשכונה הבעייתית והמסוכנת. עכשיו אני במקום בטוח, מה אני צריך יותר מזה? לשטוף כלים, ואני מרוויח את כמה אלפי שקלים, מספיק לי, אז הייתי משן לסיגריות, מספיק לזה, מספיק זה, הכל טוב. ואז אתה באמת חושב עם עצמך, מי אתה רוצה להיות. ואז אתה בעצם משנה את הסביבה שלך על ידי, באמת תוכנית עבודה. אוקיי, אני רוצה עכשיו להיות, כן, אני אדבר עם מונחים מקצועיים, משוטף כלים, להיות טבח פסקר. מטבח פסקר, אני רוצה להיות במחבטות, או רוצה להיות סושף, או רוצה, מה אני עושה בשביל זה? מה הם בעצם הצרכים של המערכת, או בכלל של המקצוע שלי, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על המטבח. בנושא של הצבא, כשהתגייסתי לצבא, היה שם באמת, אני לא רוצה להשתמש זה, אבל זה ארגון שהוא ממש דואג לקטלג חיילים, מאיכן הם מגיעים, בהגדרה הכי בסיסית שנקראת קאבה.
כן.
קבוצת איכות, יש איזה גג כזה, אתם מכירים בטח מי ששירת בצבא, בצבא לא צריך קאבה, צריך אבא, וזה, זה באמת מדבר על זה. כי אם אני לא גדלתי בשכונה שהיא, או בסביבה מושב, או אזורים שהם קצת יותר סאו-קולד איכותיים, אז לא מגיע לקבל באמת תפקיד, זה כי אני מוגדר, כי ילד בעייתי, משכונה בעייתית, לא, אף אחד לא מסתכל פנימה, לא, אף אחד בצבא הזמן מסתכל פנימה. ולמזלי, היו לי אנשים שהובילו אותי, אני פשוט אומר את זה, הובילו אותי למקומות, עזרו לי, תמכו בי, ופשוט נתנו לי לעבוד קשה. אני הגעתי לצבא עם 8 שנות לימוד למעשה, כי לא היה לי את האפשרות כל כך ללמוד, והם דחפו אותי הם דחפו אותי בגלל היותי לוחם מצטיין וחותר למגע, וראו בי כעתיד הקצונה, אז פשוט שלחו אותי בגרות לוחמים, ונתנו לי באמת את הבמה, כן לצאת לקורסינים בסופו של דבר, אז זה משהו מאוד מאוד נקודתי. אבל בדרך כלל, ילדים כמוני שבאים משכונות קשות, הם מגיעים ממקום של אני לא מגיע לי, אני מוחלש, אף אחד לא האמין בי כל החיים, אני כל החיים בשכונה בסביבה שלי, הסביבה שלי מחלישה אותי, אני כל הזמן שורד, אני נמצא במקום, אוקיי, אני עברתי את היום הזה, יופי, יופי, עכשיו מה היום הבא? אתה ממש נלחם, כמו מחבס שריפות, אתה לא מתקדם, וכשאתה מגיע כבר לצבא, אתה באפיסת כוחות, לאזורים של גיל 18, אתה כבר עברת, ואתה ראית, ואתה פשוט לא מאמין, ובגלל זה יש את ה... את התוכניות האלה בצבא, שהם שם נשארים, הם נשאבים, אם זה תיכונים המקצועיים לפני כן, ואם זה עכשיו בצבא, טוב, אני אעשה שבוע, שבוע טבח, אני אעשה זה, או מקסימום ישלחו אותי לאיזה, לשמור באיזה מחסום, זה ה... לא באמת ייתנו לי תפקידים שמקבלי החלטות, להוביל 80 לוחמים ולחנך אותם וכל הדבר הזה. אז זה באמת עניין שככה מגדירים עבורך, וכמובן יצאתי לקורס קצינים, בה"ד 1, יצאתי לגדודים, וככה בעצם התפתחנו, ובאמת הצבא פתח בפניי את הצוהר הזה, ושינה אצלי את, באמת התפיסה שאוקיי, הנה אני מתקדם, הייתי במקום הזה, שתפתי כלים, הייתי קצת טבח פסקר, הצלחתי כבר להזכיר דירה, הנה אני בצבא, הנה אני הולך הלאה. ובצבא, הצבא היה מורכב, אני התגייסתי בתקופה מאוד מורכבת, באינתיפאדה השנייה, אני מגויס מרץ אחד, אני כמה חודשים, אני שירתי מגויס מרץ אחד באימון מתקדם, אחרי אימון מתקדם היינו בתעסוקה מבצעית, אז באמת 8 חודשים אחרי שהתגייסתי, אנחנו, זאת הייתה הפציעה הראשונה שלי, אפשר להגיד הטראומה שלא ידעתי עליה בכלל, בחברון, משהו שככה חוויתי לראשונה, ראיתי הרוגים מול העיניים, ראיתי את הדברים שאני לא עליה, אבל באמת אחר כך כבר הצטבר, ואחר כך ג'נין, ואחרי זה ממש נכנסנו ממש לפעילות, ויצאתי קורס צינים, וכל הסיפור הזה התגלגל והתגלגל והתגלגל, עד שבעצם אני נפצעתי בבית לחם ב-2007, אני נכנסתי למין קומה של 150 ימים, ששם נאמר לי שאני לעולם לא הצליח ללכת, וזה היה בעצם עוד שינוי סביבתי שהייתי צריך להסתגל אליו, ולקבל החלטה, האם אני נלחם על הרגליים שלי, נלחם על ההליכה שלי, נלחם על כל העתיד שלי, ואם אני רוצה להתקדם, או שאני, אוקיי, אני משלים עם זה, זה כמו, זוכרים, דיברתי על שוטף כלים, טוב, אני אשאר, אני אעשה פה כמה כלים, נעשה פה כמה אלפי שקלים, נמשיך הלאה, זה מספיק לסיגרות, מספיק לכל הדבר הזה. ולא, זה לא, אני לא נתתי לזה לקרות, אני כל יום במשך חצי שנה, בבית לוינשטיין, משש בבוקר, עד 11 בלילה, אימנתי את הרגליים שלי, אימנתי, דאגתי ללכת, אני רציתי ללכת, רציתי לחיות, אני הייתי כל ילד בן 24, כאילו רציתי להגיע למשהו. וזהו, וזה השלב שכבר לאט לאט ראיתי את עצמי קם, משתקם, וזהו, ואני הייתי בן אדם הכי מאושר והכי מרוצה בעולם. ולא הבנתי שהחיים שלי השתנו. לא הבנתי שמי אני בכלל. ילד שעבר כמה דברים בחיים, עבר צבא, הכל בסדר, שכחתי מהצבא מבחינתי, אני התעלמתי מכל מה שאני עברתי, ואמרתי, טוב, עכשיו, יאללה, מה הלאה? הלכתי קצת, עבדתי, חסרתי קצת כסף, טסתי לחול, לניו יורק, מילה אחת באנגלית לא ידעתי, אבל אמרתי, אני אגיע לניו יורק, אני אעשה משהו, שינוי נוסף של עכשיו שפה, מקום, המון המון שוני יש בינינו ובין האמריקאים, אפילו אם זה העניין הקטן הזה של האיחורים, שזה כבר נטמע בי, שאז הייתי, כאילו, למה הייתי חייל, הייתי מאוד מדויק, אבל הייתי הרבה יותר מדויק אחרי שאני באמת עבדתי ולמדתי בארצות הברית, שאין דבר כזה, לאחר אפילו בשנייה, זה פשוט חינוך. ושם, באחד הרצאות, שם התהפכו חיי, באחד ההרצאות, אני אפילו זוכר את ההרצאה, אני זוכר את המרצה, הוא כתב משהו עם גיר על הלוח, במרחק אני חושב של 3.5 מטר מני, אני נפלתי מהכיסא, העיפרון נפל, אף לי מהידיים, ואני בחלל של 60 סטודנטית, 60 סטודנטים, סליחה, אני צורח, אני כאילו, אני יודע ששמעתי שם יריות, פגזים, אני ראיתי המון דם סביבי, ואני כמעט לא זוכר את הכל, אבל אני זוכר את הריח. אני זוכר את הריח, שהיה כאילו ריח של שריפה, אבק שריפה, כאילו אותו ריח של, של, של מטענים, אותו ריח של זה, ושם התהפכו חיה, ושם השתניתי. שם זה הדבר שאני היחיד בחיים שלי, מאז אני לא שולט עליו. אני לא יודע, אני עם תגובת קרב יחסית קשה בהגדרה, אבל אני החלטתי גם להשתלט על זה. כיצד החלטתי להשתלט על זה? כי אמרתי, אוקיי, אני התחלתי ללמוד את הטריגרים שלי. החלטתי ללמוד מה עושה לי לא טוב בסביבה שלי, בתור מישהו עם תגובת קרב. גיליתי למשל שוק, הלכתי לשוק, פתאום אני לא יכול להיות בשוק. סבלתי יומיים בלי שינה, אני לא מתבייש להגיד את זה, עשיתי פיפי בלילה במשך שנים, היום זה כבר לא קורה. הייתי נכנס לשוק, הבנתי שהשוק לא טוב לי. טוב, עכשיו פתחתי מסעדה בשוק, כי אני צריך להתמודד עם זה. חול, חוף, מי לא אוהב ים, אני לא יכול להיות בים, כי החול מוציא ממני טריגרים, כשאני מרגיש חול, אני מרגיש חצץ, זה מחזיר אותי למקומות. אני לא יכול להיות יותר עם שלושה אנשים בחדר, והנה אני מצליח היום להיות עם 20 ו-30 ו-50, ונכון, אני קצת עם דופק מואץ, ואני קצת עם חרדות, ואני קצת עם זה, אבל אני לאט, 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 לאט אני מאמן את עצמי, זה ממש לעשות אימון לנפש, זה ממש לשלוט בחיים שלך. לשנות תודעה, לשנות סביבה, זה פשוט לשלוט בחיים שלך. לקחת החיים שלך ולשלוט בהם.
תקשיב, אני לא יודע למה להגיד לך דבר כזה. זה פשוט אחד הסיפורים הכי מטורפים ששמעתי בחיי. וקודם כל, דבר אחד ש... שני דברים ככה שאלו לי. דבר ראשון, איזה מטורף שהסיפור שלך הוא פשוט רכבת הרים. כי אתה מתחיל ממקום נורא נמוך, מהשכונה שהגעת ממנה. פתאום אתה מתחיל להרים את הסביבה שלך, ולעבוד בתור שוטף כלים, ולהוציא את עצמך מהשכונה. ואז אתה מגיע לצבא, מתחיל להקשים את עצמך, משנה את הסביבה, נופל לפציעה. חוזר חזרה, זאת אומרת, זה פשוט מטורף, עם כמה דברים היית צריך להתמודד בזמן כל כך קצר של החיים. ודבר שני שעלה לי, אחד הדברים שהכי ככה נתקעו לי בסיפור שלך, זה שאמרת שהיית בצבא, אז הסביבה שלך, המפקדים שלך, פשוט משכו אותך, הסביבה שלך משכה אותך קדימה, משכה אותך, היית רק 8 שנות לימוד, משכו אותך והרימו אותך, ואני אומר, בפרק הקודם דיברנו על זה שאומרים שהבן אדם, מי שאנחנו, זה בעצם הממוצע של הסביבה שלנו, ומשהו בעצם, מה שתיארת, זה פשוט את זה, שהקפת את עצמך באנשים, שהסתכלו עליך כאילו מלמעלה, אבל לא בקטע מתנסה, אלא להגיד לך בוא אלינו, בוא, 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 ואתה תמיד הסתכלת על אלו ש... כאילו יותר הצליחו וכבר נמצאים בשלב יותר גבוה, ואתה הסתכלת רק לשם, שזה ההפך הגמור ממה שהיית בתחילת חייך, בשכונה ממנה הגעת, ומהדברים שאליהם נחשפת, שזה פשוט מדהים איך בן אדם יכול לשנות סביבה בצורה כזו דרסטית. מדהים, בעיניי.
חשוב להקיף את עצמך.
לגמרי.
חשוב להקיף את עצמך באנשים שהם נכונים לך, שהם פשוט ידחפו אותך קדימה, ואנשים שפשוט יאמינו בך ויאמינו לך, ופשוט הם אלו שיהיו סביבך כל הזמן הזה, והם אלו שבעצם ישנו את השם המשחק.
בדיוק.
יגאל, אני רציתי לשאול, קודם כל אני מכירה, יגאל סיפר לכם עכשיו קמצוץ, מכל ההיסטוריה והחיים באמת המטורפים שהוא חווה, ואני... אמרתי, גילוי נאות, אני באמת מכירה את יגאל כבר קרוב לשנתיים, נראה לי, 3. שלוש שנים, ואני מכירה אדם שהוא פשוט, יש לו איזשהו רעל בעיניי, מוטיבציה להצליח, רצון לגדול, יכולת מדהימה למפות את הסביבה, למפות, להבין, האם אני צריך את האנשים האלו בחיים שלי, האם לא, האם הם מקדמים אותי, האם הם מעכבים אותי, להבין איך אני ממנן ועושה איזונים שהם נכונים, ורציתי לשאול איגל, אבל באמת מכל הלב, מה הדבר, אילו דברים עברו לך בלב, מה אמרת לעצמך כשהחלטת, אני יכול יותר, כי הרי קשה מאוד להסביר, אוקיי, אני קם בבוקר ואומר, אני יכול יותר. זה מאוד קשה כשאתה גדל בסביבה שאומרת לך, למה לא? למה אי אפשר? במקום להגיד איך כן, ומה כן אפשר לעשות. אז מה אמרת לעצמך? מה הסדר פעולות? מה האנשים שכן יכולים ללמוד ולקחת מהסיפור הזה? מה א' ב' מבחינתך כדי לגדול, כדי לצמוח גם בסביבה שהיא לעתים, אמנם לא חייב, זה במנעד רחב, כן? זה יכול להיות סביבה שהיא מאוד לא מקדמת, או חצי לא מקדמת, או פשוט סביבה שהיא רגילה ולא מתפתחים בה, או לא חושבים גבוה, כל אחד והסביבה שלו, מה הסדר פעולות לדעתך כדי לגדול?
הסדר פעולות בשביל להתקדם, לצמוח, לגדול, זה קודם כל לייצר לך, סליחה על השפה הצבאית, בנק מטרות. הבנק מטרות צריך לחלק אותו לפי טיימליין, לפי ממש לוחות זמנים, איפה אתה רואה את עצמך עוד זמן כזה או אחר. אז קודם כל באמת לרשום בטווח הרחוק בקצה שלך מטרת העל לאן להגיע, ובעצם לעשות מין תרשים זרימה איך אתה מגיע לשם. האם אתה צריך לגייס כסף ללימודים? אוקיי, מה אני עושה וכמה כסף אני צריך לגייס? האם אני צריך עכשיו ללכת לעבוד, שוב, אני מדבר על התחום שלי, ללכת לעבוד באיזו מסעדה מסוימת שמתמחה במשהו כזה, אז אוקיי, אני אפנה לעצמי לוז, ואני אלך לעבוד במסעדה הזאת, כסטאז' ממש ללמוד, לספוג, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה למעשה, ליישם את התוכנית, כי כולנו, בטוח יש לנו במחברת המון המון תוכניות, אבל איך אני מיישם את התוכנית? אז ממש לייצר סדר פעולות פרקטי, איכותי, דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר, איך בעצם אני מגיע למטרה הזו, וממש להגיע, ממש לקום כל בוקר בשביל המטרה הזו, לשבור קירות, להגיע. זה הדבר היחיד שאני מבחינתי מכיר איך להיות שם.
ומה בעצם גרם לך לפתוח מסעדה בתקופה הכי קשה שראתה המדינה, העולם, תקופת קורונה, שלפחות בשנים האחרונות זו באמת תקופה שהיא מורכבת. מה בסביבה שלך, אגב, הפנימית והחיצונית, מה אפשר את זה?
מה אפשר לפתוח מסעדה? זאת הייתה הזדמנות עסקית נטו. אני ראיתי את הנכס הזה לפני הקורונה, הוא היה באיזה 30-35% יותר, אז זו הייתה הזדמנות קודם כל מבחינת ברמת הסחירות וברמת הטיפול. אני קיבלתי שלט של מסעדה שכמעט, אני החלטתי, אוקיי, אני לא לוקח עכשיו משקיע מיליון, מיליון וחצי שקל והופרך את המסעדה, אני ממש לוקח את המסעדה, עושה השקעה קטנה של 15-20 אלף שקל, אפילו לא מחליף שולחנות כיסאות, מעמיד אותה, זהו. זה איך, קודם כל, מבחינה כלכלית ניתן לעשות את זה, רק צריך באמת לחפש. הלמה, זה שאלה אחרת. כי הגיע הזמן. כי באמת הגיע הזמן שלי לעמוד מקדימה, לעמוד מול הפחדים שלי, לעמוד מול אנשים, ולארח אנשים, ועוד סיבה, כי היה לי חשוב לפתוח מסעדה בשוק, כי אני רוצה לחזור, להיכנס לשוק. התחלתי להיכנס לשוק, ודברים קורים, וזה עושה את העבודה. אני פחות נלחץ מהשוק, אני נכנס, אני קונה, אני נהנה מהדבר הזה שהיה כל כך חסר לי בחיים. אז תקופת הקורונה, וגם כמובן, התפריט הותאם לתקופה הזו, הוא מותאם למשלוחים, והוא מותאם לכל הסיטואציה הזאת שלנו, שנקווה שתעבור בקרוב.
מקווה מאוד. טוב, עוד שאלה מהקהל, מהקבוצה המדהימה שלנו, שככה העלתה כמה שאלות מעניינות. יש לנו שאלה של גלי רט, ששואלת, איך אפשר להתרחק מהאנשים שאומנם הכי קרובים אלינו, אפילו משפחה וחברים טובים, אבל מצד שני מורידים אותנו, גם אם לא במכוון, לגבי דברים שאנחנו רוצים לעשות ולהגשים.
שראיתי גם שאתה ענית לה בקהילה, כן. ואני כן אשמח שגם ננסה לחשוב יחד, האם ניתן לדבר על זה, האם אתה חושב שאפשר לייצר מערכת יחסים שהיא אולי יותר בונה עם מישהו שמוריד אותנו, איך אפשר להציג את זה, מה אפשר לעשות אולי אחרת?
כי זה יושב באמת על מקום מאוד רגשי וקרוב.
זה, לי, אני חוויתי את זה ברמה האישית עם בן אדם הכי קרוב אליי. זה ממש לנתק את ה... זה נשמע מאוד קשה, אבל זה ממש לנתק את הרגש ובאמת לשים את עצמך מקדימה. מה אתה רוצה עבור עצמך? אז זה ממש לקבל החלטה מי אתה ומה ובאיזה מקום אתה רוצה להיות. ואם אותו אדם קרוב ככל שהוא יהיה, הוא פוגע בך, הוא מעכב אותך, הוא לא נותן לך להגיע למטרות שלך, צריך ממש לנתק איתו מגע ולבנות את עצמך, כי הרגש, הקרבה לאותו אדם, נניח הורה אפילו, שזה הדבר הכי קשה, זה ממש להתרחק מההורים שלך, אבל יש המון המון מצבים שההורים שלנו פוגעים בנו, כי הם לא שייכים ב-state of mind שלהם, לתפיסה של העידן שלנו, לדור ה-Y. הם מגיעים מדור אחד לפני כן, והתפיסה שלהם לגבי, גם אם זה התנהלות כלכלית, גם אם זה התנהלות עסקית, גם אם זה כל נושא של הרשתות חברתיות, גם אם זה הקידום האישי שלי, לא בהכרח נכון וטוב. ולפעמים, בגלל שאנחנו כל כך, ההורים שלנו חשובים, אנחנו מאוד מעריכים אותם, אז לפעמים הם יכולים ממש לעכב אותנו, ואת מה שאנחנו רוצים להשיג, על ידי ההורדה הזו. עכשיו זה בא בכמה רמות, זה יכול להיות הורדה של הצעה, אז אפשר באמת לקבל החלטה, אוקיי, אני עדיין נשאר קרוב להורים שלי, ואני אקבל את ההחלטות אני בעצמי, ויש את הרמה הזאת של ההורה פוגע בך. פוגע בך, כי יש שם שדים, יש שם משהו אחר, משהו אפל, יש דבר כזה, יש תופעות כאלה. ושמה צריך לנתק מגע, כי אחרת אתה נשאב לעולם שבעצם אתה רוצה להתרחק ממנו, אז שמה צריך באמת לנתק מגע וללכת ולהתקדם, כי אחרת המעגל הוא נשאר מעגל, ובשביל לפרוץ אותו זה הרבה עבודה קשה והרבה החלטות קשות. אלוהים ידי שאני קיבלתי את ההחלטות האלה בחיים.
מטורף, מטורף. אני רוצה להודות ליגאל על שיחה פשוט, אחת השיחות היותר מטורפות ששמעתי בחיי, אני יכול לומר. ממש ממש תודה. ואני חושב שכל אחד יכול לקחת את זה לחיים האישיים שלו. זאת אומרת, לא צריך גם להיות בבור של הבור של הבור, כדי להבין שסביבה זה דבר חשוב. לא משנה איפה אתם בחיים. סביבה, הסביבה שאתם מקיפים את עצמכם, החברים שלכם, ההורים שלכם, מה שאתם אומרים לעצמכם בבוקר מול המראה, שאתם רוצים להשיג משהו, אבל משהו עוצר אתכם. הדברים האלו, הרגעים האלו, זה הדברים שיכולים להוביל אותנו או להצלחה ולהשגת שאיפות, או גם לכישלון, ואנחנו צריכים לדעת לשלוט בזה.
יגאל, לפני שנסיים, אתה רוצה להוסיף משהו, להגיד משהו?
כן, אני רוצה להוסיף דבר אחד קטן. תעשו לי טובה, מאזינים יקרים. אם אתם מרגישים שיש לכם ברגע הזה, ברגע הנתון הזה, בתקופה הקשה הזו, משהו שגורם לכם ליפול, לנחות, ומשהו שמעכב אתכם, משהו שלא מקדם אתכם, או אתם לא מספיק מאמינים בעצמכם, תסתכלו רגע, תצאו מעצמכם ותסתכלו על עצמכם. האם אתם אוהבים את מה שאתם רואים? האם אתם מרוצים ממה שאתם רואים ומה אורח חיים שאתם כרגע מנהלים או בתפיסה או במחשבה שאתם כרגע נמצאים. וברגע שאתם מרגישים למרוצים, זה מעולה בשבילכם, כי זה הזמן לעבוד קצת יותר קשה. לתת עוד קצת גז, תרימו הילוך. ואין אדם שלא יכול להשיג את מה שהוא רוצה. זה לא קלישה. ופשוט תרצו לחיות. ותרצו להיות מאושרים ומרוצים מעצמכם.
מדהים. פשוט מדהים ומרגש. כמו שהבטחתי לחברי הפאנל כאן, שי ודני גל, שמדובר באמת באיגל וויש מדהים. לא התחלתי אפילו להגיד לכם את כל מה שהוא עושה ועשה בחיים. הוא במקביל גם מרצה לבני נוער, לבני נוער בסיכוי, להצלחות, לקידום אישי, למטרות. אגב, גם בפודקאסט אנחנו נדבר על איך להיות מרוצה מעצמי, מה הדרך לשם, איך אני מציבה מטרות, איך אני מסתכלת על עצמי מהצד, כל מיני טיפים של בכלל מעולם ההתפתחות האישית, של איך אני יכולה להגיע מנקודה A ל-B, ואיך אני מצמצמת את הפער הזה כמה שיותר מהר בין הנקודות. איגל, אתה אדם מדהים.
לחלוטין.
פשוט מדהים, ואני שמחה שזכיתי, זכיתי בחיים שלי להכיר אותך חד משמעית, וללמוד ממך מהשיחות הארוכות שלנו, מהאישיות שלך, ממה שחווית. לא צריך לחוות את זה על הבשר שלך, כלומר, אני לא צריכה לחוות את זה בחיים שלי, כדי ללמוד ולהתפתח ולגדול, ואני כל כך למדתי מיגל, שאמרתי, הוא חייב להיות כאן, מאזינים צריכים לשמוע את מה שהוא חווה, כדי לגדול, כדי להבין שאפשר, כדי להבין שזה עניין של החלטה, של הצבת מטרות, של תוכנית פעולה, והדברים פשוט קורים, כי אתה החלטת ועשית הכל כדי להגיע לשם. ואני באמת מודה שיש לי אותך.
אני ממש מודה שיש לי אותך.
טוב, אז תודה רבה ליגל שוב, על פרק מדהים. תודה לחברי הפאנל, לדני גל, לרותם. אנחנו מסיימים את פרק מספר 5, ובפרק הבא אנחנו נחזור אל העולם הפיננסי, יש! ואנחנו נדבר, ואנחנו נדבר על הבסיס לעולם הנדלן, ולמה זה טוב לנו, ואיך אנחנו יכולים להתפתח, ואנחנו לאחר מכן נראיין בן אדם שעשה דבר או שניים בעולמות הנדלן, שיתנו לנו כלים פרקטיים לכל מי שרוצה להתחיל לחפור ולנבור ולהבין את העולם הזה. נדבר. נדבר.